שלום לכולם. מצד אחד קשה לשמוע, ללמוד עכשיו מגילת אסתר עם כל האווירה המיוחדת שלה, אחרי הדברים המרגשים של הרב שמעון מזרחי. מצד שני, כל כך חשוב לנו אולי לשמוע את הדברים הגדולים על הראשונים, במשפחת מכון לב, שהיוו איזושהי בשורה של גאולה, אנחנו ממשיכים אותנו. ממשיכים אותה, וגם אנחנו בסיפור המגילה, ננסה להתפקד באיזושהי בשורה של גאולת ישראל, ויהיו הדברים בעזרת השם לעילוי נשמתו של הרב עזרא. אז אנחנו נלמד מגילת אסתר, בזמן שיש לנו ננסה להעיר איזושהי נקודה. אמנם כתוב במשנה בפרק שני במסכת מגילה, ונפסק להלכה שמגילה לא נקראת למפרע, צריך ללמוד אותה לפי הסדר, כל שלב הוא חשוב, אבל אנחנו ברשותכם נעשה בדיוק את ההפך, ואנחנו נקרא את המגילה למפרע. אנחנו נתחיל אותה מהסוף, מפרק י'. לא נספיק כמובן את הכל, אבל ניתן כמה הערות על הדרך. אז המגילה מסתיימת בפרק י', בשלב הזה כבר יש ירידת מתח מאוד גדולה בבית הכנסת, או במנייני החצרות, כמו שיהיה השנה, ונראים שם כמה פרטים מאוד שוליים באפילוג הזה של המגילה. וישם המלך אחשוורוס מס על יהיה הארץ ויהיה הים, בכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, גדול ליהודים רצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמוד, דובר שלום לכל זרו. טוב, אז סוף המגילה, פסוק ג' בפרק י', סגירה של סיפור ההצלה, מרדכי היהודי הוא גדול ליהודים, רצוי לרוב אחיו, לא, עוד אפשר להבין. פסוק ב', כל מעשה תוקפו וגבורתו, פרשת גדולת מרדכי אשר גידלו, כתובים לספר דברי הימים. טוב, אולי רוצים להגיד, כל המגילה הזאת שנראית כמו סיפורי אלף לילה ולילה, משתאות ועניינים וסיפור, הכל אמיתי, זה כתוב במלכי מדי ופרס, זה לא איזה אגדת עם. הכל מתוארך והכל מדויק ומסופר במלכי מדי ופרס. אבל פסוק א', מה הוא חשוב בכלל? וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. מה זה משנה? מה אכפת לי? איזה חוקים הוא חוקק? איזה מיסים הוא נתן? מה זה מעלה ומה זה מוריד בסיפור המגילה? חוץ מוורט של הגרא שיש על הפסוק הזה, קשה למצוא בו תועלת. יש איזה וורט של הגרא, הוא מביא שכתוב במדרש של אחשוורוש היו 7 ו-20 ו-100 מדינה. 100 ביבשה ו-27 בים. הגרא מביא את המדרש הזה, האמת שלא מצאתי אותו. אבל אומר הגרא, מה מקור המדרש? שכתוב ויסב המלך אחשוורוש מס על הארץ, מס בגמטריה 100, 100 מדינות על הארץ, ויהי הים ויהי בגמטריה 27 איים היו לו. אבל חוץ מהוורט הנחמד הזה, מה אכפת לי שאחשוורוש שם מס בסוף המגילה? בפשטות, הוא רצה להשלים את ההכנסה שנעלמה לו כשהוא נתן הנחה למדינות המלך, אבל אולי יש פה יותר מזה. נלך אחורה, מי שרוצה להסתכל איתי במגילה, בשמחה אפשר. בפרק ת', באמת רק הערה קטנה, שם כתוב שכשהיהודים, אחרי שכמובן נחו מאויביהם וסיימו את כל המלחמות, אפילו בשושן, אז כתוב בפסוק י', על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב. ומשלוח מנות איש לרעהו. מה, בסדר, משלוח מנות איש לרעהו אנחנו מבינים, אבל חסר פה משהו. באמת אחר כך המגילה המשלימה בפסוק כ"ב, כימים אשר נחו בהם היהודים אויביהם, נהפך מיגון לשמחה מאבל יום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה משלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים. או, יש פה תוספת, כבר דאגנו, אולי לא יהיה מתנות לאביונים, ברוך השם גם זה נכנס. בואו נלך עוד אחורה, אנחנו לא נספיק לעבור את כל הפרקים, אז נדלג לפרק ד'. בפרק ד', אתם זוכרים שאסתר, היא מתחלחלת, ממה היא מתחלחלת? אני אגיד בלשון קיצונית, פרובוקציה שמרדכי היהודי עושה בשער המלך, בא בלבוסק, ואין לבוא לשער המלך בלבוסק, ואבל גדול ליהודים, וצום הופכי ומספד, אסתר מבינה שהיא צריכה לתקשר עם מרדכי, להבין מה זה ועל מה זה, ולכן היא שולחת את הסריס הנאמן, את התח, דניאל לפי המדרש, היא שולחת אותו, לך אל מרדכי ותבין מה קורה, היא מבינה שיש פה משהו מעניין, ועכשיו מרדכי צריך להעביר את כל מה שהוא יודע, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, לא משנה כרגע איך הוא ידע, אבל הוא צריך להעביר את הכל במשפט תמציתי אחד, שאסתר תדע מה קורה. וכך כתוב, פרק ד' פסוק ה', ויצא התח אל מרדכי אל רחוב, סליחה, ותקרא אסתר להתח מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצבעו על מרדכי, לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התח אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו. חזל מכניסים בזה כל כך הרבה, כל אשר קראו, בן בנו של קראו בא עלינו, קראו אשר קרחה בדרך, זה אמן, זה לא מלחמה של מרדכי ואמן, זה מלחמה להשם באמלך מדור דור. אני מבין, מאוד חשוב להבין את כל אשר קראו, אבל החצי השני של הפסוק, ואת פרשת הכסף אשר אמר אמן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם. מה זה חשוב? מה זה חשוב? שכל כך חשוב במסר התמציתי, יש לו מברק קצר להעביר למרדכי, ומאוד חשוב למרדכי להכניס במברק הזה להסתר את פרשת הכסף. מה זה כל כך חשוב שהיה שם גם כסף בכל הסיפור הזה? טוב, בשביל זה צריך ללמוד את פרשת הכסף. אז אנחנו הולכים עוד למפרע, לפרק ג'. פרק ג', בוא נקרא את פרשת הכסף. כתוב כך, בפסוק ח'. ביום הרמן למלך אחשוורוש, ישנם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותיך, דתיהם שונות מכולם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שובה להניחם. אם על המלך טוב, יכתב לאבדם, ב10,000 כיכר כסף, ישקול על ידי עושה המלאכה, להביא על גנזי המלך. זה פרשת הכסף, שאמר, המן אומר לאחשוורוש, לא רק שיש איזה עם שהוא לא נח לנו, אתה גם תקבל מזה איזשהו מענק, מענק מאוד מאוד מכובד, 10,000 כיכר כסף, זה סכום גבוה מאוד. זה פרשת הכסף. נו, מה זה חשוב כל כך? אבל זה לא רק שזה לא חשוב, זה אפילו מיותר לגמרי, כי הכל הייתה הווה אמינה. מיד מה כתוב בפסוק י', ויסר המלך את הבעתו מעל ידו, והתנה לאמן בלמדת האגגית, צורר היהודים, ואומר המלך לאמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. זאת אומרת, כל פרשת הכסף, זה הייתה הווה אמינה של אמן, להציע לחשברוש כדי לשכנע אותו, לאבד איזשהו עם מפוזר ומפורד, והתשובה של אחשוורוש הייתה, עזוב, אני מוותר על הכסף, לא צריך, אתה, יש לך 10 בנים לחתן, כך אתה שמור את הכסף, אתה 10,000 יקר כסף, אולי זה יותר יועיל לך משיועיל לי. חזל אמרו פה, בעל תל, בעל חריץ, אבל למה סיפור שהוא בכלל היה בהווה אמינה, הציע לו כסף, הוא ויתר עליו, זה מה שמרדכי אומר להתך להעביר לאסתר דחוף. תמיד אומרים שזה כדי שאסתר תדע שגם אחשוורוש הוא בסיפור פה. אבל אם זה ככה, אז ההמשך בכלל לא ברור. ופה אנחנו קראנו ממפרע, אבל צריך גם לקפוץ קצת קדימה. באמת, איך אסתר השתמשה באינפורמציה הזאת? אנחנו נדלג עכשיו למשתה השני, כי אין לנו זמן. אנחנו נקפוץ מהר למשתה השני, מה אסתר אומרת לאחשוורוש. אז נפתח
בפרק. אבינון, סליחה. כן. רב ינון, תיקף את הזמן, זה בסדר, אז מקסימום נדלג עליי. תמשיך, בנחת.
בסדר, לא נעריך. בפרק זין, במשתה השני, כתוב, אולי היה צריך להתחיל למפרע את כל סדר השיעורים, ואז... בפרק זין, בפסוק א', כתוב, ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך? ומה בקשתך את חצי המלכות ותיאס? ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב, תינתן לנפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד ולהרוג ולאבד. ככה אומרת אסתר לאחשוורוש. ואחשוורוש מאוד מופתע מהסיפור הזה, נכון? מאוד מאוד מופתע. נקרא בפסוק ה', ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? תקשיבו, יש גבול כמה אפשר להוציא את המלך הזה טיפש. מה באמת? עם שלם להשמיד? להרוג, לאבד? לא שמעתי על זה. כנראה שהוא לא היה הורה כל יומיים, לא מצווה כל יומיים, להשמיד עם שלם. ופה לא עברה שנה ולא חודש. חשוב ככה להבין את התיארוך במגילה. מאז האיגרות של אמן עברו 4 ימים. האיגרות של אמן היו ביהוד ג' בניסן, הצום של אסתר היה ביהוד ד' תדווה ותדזיין, והמשתה השני ביהוד זיין בניסן. דרך אגב, האיגרות של מרדכי הם בכף ג' בסיוון, זה פסוק מפורש בפרק ח'. אז כמה אפשר להגיד שהמלך הזה טיפש? הוא לא ידע, הוא לא שמע על זה בכלל. באמת, להשמיד עם לא שמעתי על זה. אז מה הפירוש המקובל? שהחשברוש מתעמם. הוא אומר, באמת? מי הוא זה ואיזה הוא? מי חושב לעשות דבר כזה? אבל הדבר הזה הוא קצת קשה. גם... כי אפשר לראות, מי שמחזיק את התנ״ך יכול לראות, יש פה איזו הפסקה של המסורה. כי אין הצער שווה בנזק המלך, יש פה הפסקה לפני פסוק ה', ופסוק ה' עצמו, הוא כתוב בצורה כזאת מעט, ויומר המלך אחשוורוש, ויומר לאסתר המלכה, אין למגילה הכתובה, אין אמצעים של מדיה להעביר לנו לא סאונד ולא מראה, זה האמצעים הספרותיים. ויומר, יש פה איזה גמגום כזה, יש פה איזה התרגשות. אז מה, האם זה התרגשות של עלו עלינו? מיני הוא מפחד? זה נראה שבאמת הוא מרגיש מרומה, והוא יוצא, כן, בכעס גדול, הוא יוצא כן, לחצר, לגינת ביתן המלך. אז באמת, אבל אם אנחנו מבינים שהחשברוש עצמו היה בכל המזימה הזאת, אז קודם כל מה הוא כועס? ויותר מזה, אם באמת הוא במזימה הזאת, אז מה אסתר חושבת לעצמה? מה היא עכשיו תגיד לו? כן, להשמיד ולהרוג בית עם שלם. הוא יסתכל על המן, והמן יגיד לו, לא, דיברנו על זה לפני 4 ימים, ישבנו ביחד לשתות, זוכר, הרמנו כוסית. אז איזה טענה יש לה כלפי החשברוש, שאין לה כלפי המן? באמת המדרש אומר, שהיא אומרת, איש צר ואויב, היא באה להצביע על החשברוש, והמלאך דחף לה את היד. אנחנו נסתדר גם עם המדרש הזה. אבל יותר קשה גם, למה המן נופל על המיטה? מה המן נופל על המיטה? הוא פשוט יקרוץ לחשברוש ויגיד לו, טוב, נו, אז עלו על המזימה שלנו, אבל אנחנו ביחד בזה. מה כל כך, מה היא תענה לאמן? מה היא תענה לאחשברוש? מה טעם להגיד לאחשברוש את הדברים האלה, אם גם הוא נמצא בכל המזימה הזאת? והיסוד של הדברים, זה יסוד מאוד חשוב, שבכל קריאת המגילה ככה נותן מבט אחר, הוא נמצא במלבים. המלבים אומר את זה, מי שירצה אחר כך יראה לו באיזה מקומות, אומר את זה לאורך המגילה, שוזר את הרעיון הזה, כי פשוט זה מתרץ הרבה דברים. אז בואו נגיד את היסוד ונראה איך הדברים מיישבים את סיפור המגילה בצורה שאולי פחות רגילים לקרוא אותה, אבל באמת שופכת אור על סדר המגילה וגם על הרבה מדרשי חז"ל. אז בואו נראה, מה באמת המן סיפר לאחשוורוש? נחזור לפרק ג'. בפרק ג', שם בפסוק ח', ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, בין העמים, בכל מדינות מלכותיך, דתיהם שונות וכל העם, דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. טוב, אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, ייכתב לעבדם, ב10,000 כיכר כסף, ושכול על ידי עושה המלאכה, להביא לגנזי המלך. המילה לעבדם היא מילה קצת מטעה. ולא במקרה, זה מה שהמן אומר לאחשוורוש. עכשיו, כל מה שאני אומר עכשיו צריך לדעת, המגילה נכתבה ברוח הקודש, נכתבה בשפת הקודש גם, איך המן אמר, כנראה לא בעברית, אבל המגילה מעבירה לנו את הדברים. המילה לאבדם בתנך, היא לא תמיד מתפרשת בעיבוד גמור, להשמיד, להרוג ולאבד. להשמיד, להרוג ולאבד זה טוטלי. אבל מה זה לאבדם? אז אנחנו מכירים מהתורה כמה דוגמאות שלאבדם, זה לא בהכרח להרוג. כן, אנחנו זוכרים בפרשת ואתחנן, שם בפרשת כיתו לתבנים, העדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבות תובדון מהר מעל הארץ, והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר. אותו דבר בכללות גם כן, בספר דברים, פרשת כי תבוא, והיה כאשר שש השם עליכם להיטיב אתכם, להרבות אתכם, כן יסיש השם עליכם להעביד אתכם, ובגויים מהם לא תרגיע, ולא יהיה מנוח לכף רגליך. מה משמעות המילה להעביד שם? להעביד שם, הכוונה היא עיבוד עם, ביטול הצורה הלאומית שלו. אני אקרא כמה מילים מהמלבים. המלבים אומר שהמן רימה את החשברוש בשני דברים. הראשון שהוא לא סיפר לו שזה היהודים, והדבר השני שגנב ליבו, שלא אמר לו שרוצה להשמידם, רק אמר לו שרוצה לאבדם, פירוש, לאבד צורת האומה שהיא דתם, לבטל דתם, להכריחם לשמור דתות של יתר העמים, לא כיוון החשברוש כלל להריגה ולאיבוד נפשות. המלבים לא מפתח את זה ככה, כמו שאנחנו חיברנו ונחבר את זה לעוד כמה עניינים במגילה, אבל אפשר להבין למה זה כל כך מתבקש, ולמה זה באמת פשט. קודם כל, החשברוש כנראה במקום שהוא נמצא, לא מעוניין לעורר עליו עוד מרד. החשברוש נמצא במקום מאוד מסוכן מבחינה פוליטית, זה לא שהוא ספקולציה, זה כתוב במגילה, בקטן ותרש, החשברוש, אפילו אשתו לא יכולה להיכנס אליו בלי רשות, ברור שהוא נתון בפחד, ואפשר להבין למה, הוא שולט על ממלכה גדולה, אם נצרף מדרשי חז"ל או ידיעות היסטוריות, איך הוא הגיע לשלטון כזה, ברור שהוא נמצא בפחד גדול מאוד. להכריז עכשיו כליה על עם שלם, בטח שהעם הזה נמצא בכל מדינות המדינות, לא בטוח שזה טוב, לא בטוח שזה יעשה לו שקט במדינה, אולי להפך. דבר שני, כל האווירה שהמן מכניס פה לשיח, היא באמת אווירה לא של דיני נפשות, אלא דיני ממונות. למלך אין שווה להניחם. להניחם לא במובן של, במובן של לעזוב אותם. אולי להניחם במובן של והנחה עשה לכל מדינות המלך. ועכשיו מובן גם למה ניחשת פרשת הכסף. כי ההצעה של המן היא הצעה 10,000 כיכר כסף, שמעריכים את זה, זה יכול להיות קרוב לסכום של תקציב מדינה באותם ימים. תקציב של מדינה. והוא מציע לו 10,000 כיכר כסף, זה לא סכום שיש לאמן בעובר בשב שלו. זה סכום שהוא יקבל, זה הרבה פרשנים מסבירים פה, שהוא יקבל בזכות הפגיעה ביהודים. אבל אם נסביר פה את זה באמת, בתור עיבוד הזהות הלאומית של העם הזה, כל מיני גזרות, אסור להם לעבוד במקצועות מסוימים, אסור להם לרכוש מעמדות מסוימים, אסור להם להיות במועדנים מסוימים, אולי הם צריכים ללכת ברחוב מסומנים עם איזשהו טלאי. יש כל מיני אמצעים איך אפשר לאבד זהות לאומית. ודרך אגב, אותו עם לא ימרוד. אנחנו רואים בהיסטוריה, שואת אירופה היא דוגמה לדבר הזה. אנחנו רואים שלא כולם ישר ברחו, להפך, כמעט כולם לא. כי אמרו גזרות, היו לאורך הדורות הרבה גזרות על יהודים, זה לא תמיד נגמר בפתרון סופי. הרבה פעמים זה גזרות כלכליות, זה אמירות קשות, אבל לא בהכרח עיבוד פיזי. והעשרת אלפים יקרה כסף גם מכניס פה את הנקודה של הלמת הנכסים שלה, וזה באמת, זה כבר פתרון כלכלי שהחשברוש יכול לקבל אותו. ועכשיו אפשר להתחיל לראות, אם זה הסיפור פה, אפשר להתחיל לראות איך זה מדויק ממש, באמת שקוראים את המגילה, בעזרת השם נקרא אותה, אתם תוכלו לראות איך הדברים נכנסים ממש יפה בתוך הכתובים. בואו נראה מה אמן כותב באיגרות. פסוק י' ג' או מה כתוב בספרים. ונשלוח ספרים, פסוק י' ג' בפרק ג', נשלוח ספרים ביד ארצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, ב-13 לחודש 12, חודש אדר ושלמה לבוז, פת שגן הכתב להינתן דת בכל המדינה ומדינה, גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה. זה האיגרות שהוא שולח. אם פצ'גן כתב הדת, מה צריך לעשות בדיוק? עכשיו מגיעים לפרק ד', מרדכי ידע את כל אשר נעשה. שוב, אנחנו לא נעריך איך הוא ידע, בעל החלום יגיד לו, אליהו הנביא אמר לו, רוח הקודש, שמע בכל מיני שפות, והיו לו כל מיני תומכים בארמון, לא משנה איך שלא נסביר, אבל הוא ידע מה שלא כולם ידעו. מה שהיה מפורסם, לא צריך לציין לנו שמרדכי ידע, הוא ידע את מה שמאחורה, ידע את כל אשר נעשה. ועכשיו באמת מדויק בדיוק מה הוא אומר להתך, ולמה כל כך כתוב? הוא באמת אומר להתך את כל אשר קראו, זה חשוב מאוד, ואולי פה אפשר להמיס את כל מדרשי חזל, על בן בנו של קראו בעליכם. אבל את פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, מה זה חשוב עליו האמינה הזאת? זה מאוד מאוד חשוב, נקרא את הפסוק הבא, את פצ'גן תבדת אשר ניתן בשושן, להשמידם נתן לו. להראות את אסתר ולהגיד לה, לצוות עליה, לבוא אל המלך, להתחנן לו, לבקש נרשם, על מה? שוב, הוא אמר את פרשת הכסף אשר כתב לאבדם, כי זה מה שאמן אמר לאחשוורוש, אבל הוא הביא לאסתר, הוא לימד את אסתר את פצ'גן, פצ'גן זה הפירוש, התרגום, מי שמכיר את התרגום על מגילת אסתר, התרגום על התרגום השני, פצ'גן הכתב, ואת פצ'גן כתב הדת אשר נתן להשמידם נתן לו, זה מה שהוא מראה, והדבר הזה, אנחנו רואים, אין מילה מיותרת פה, זה דבר, ואת זה את צריכה בעצם להביא לאחשוורוש, ולהראות מה אמן אמר לך, ומה אמן מתכוון לעשות. וככה אסתר, שוב, מפתחת את האווירה, לא ניכנס, משתה ראשון, מה קורה בין המשתה הראשון למשתה השני, שמצליח לבנות את הקרקע הפוריה בשביל להפיל את אמן, גם הקמת העץ, גם המלך שחפץ בעיקרו, וכל מה שקורה בין לבין, הפחד שיש לאחשוורוש, מה ראתה המלך להזמין את המן ואותי? נגיע ישר למשתה השני. במשתה השני, נראה עכשיו איך הדברים, איך אסתר בונה את הדברים, באמת בצורה מאוד מאוד מדויקת. קודם כל בפסוק ג', ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב, אחשוורוש במתח, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, סוף סוף. אחשוורוש הולך לשמוע מאיזה עמי. ואז הוא שומע איזה עמי דרך איזה פרוטוקול שהוא חתם עליו לפני 4 ימים. כי נמכרנו אני ועמי. נמכרנו? זה מה שדיברתי עם המן, עם היהודים. טוב, לא נורא, יהודיה בכל מקרה הולכים למחוק לה את הלאום עוד רגע. לא נורא, נמכרנו, אם תהיה שפחה, כל העם של השפחות, אז היא תהיה אשתי, מה זה משנה, נחנון אותה מהסיפור הזה. אבל היא ממשיכה, כי נמכרנו אני ועמי, להשמיד, להרוג ולאבד. פה אחשוורוש כבר לא מכיר את זה. מה זאת אומרת להשמיד, להרוג, לעבוד, לאבד? איתי לא דיברו על הדבר הזה. ואז אסתר אומרת משפט שכל פעם באמת נראה מוזר. היא אומרת, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרש, תקיין הצר שווה בנזק המלך. מי יבוא להתחנן ויגיד איזה אמירת קידבק כזאת, חבל באמת, היית מוכר אותנו ולא משמיד, למה לתת רעיונות? אבל בעצם אסתר אומרת פה דבר מאוד מתוחכם. הרי לצאת מול אחשוורוש היא לא יכולה, לפי ההבנה הפשוטה במגילה שאחשוורוש שותף לכל המזימה להשמיד ולהרוג ולאבד, היא בעצם מצביעה על המן אבל מצביעה על אחשוורוש. אבל לפי ההבנה שלנו בעצם היא אדרבה, היא משחררת את אחשוורוש מכל האחריות, היא אומרת, תשמע, אני לא יודעת מה תכננתם, אבל אם הייתם רק מחליטים להפוך אותנו לעבדים ולשפחות, באמת זה רעיון לא רע, אין הצער שווה בנזק המלך. זה היה אפילו, מבחינת המצב הפוליטי שלך על הכלכלי, זה רעיון טוב, ולא הייתי מתנגד את המתביניים אם היית צריך לעשות את זה. היא מחזקת את קו המחשבה הזה של אחשוורוש, כמו שהוא הבין את מה שהמן אמר, או כמו שהמן אמר לו, תאורמה, ולכן אמרת, באמת אז החרשתי. זה היה רעיון טוב. אבל להשמיד ולהרוג ולאבד, למה לעשות דבר כזה? ועכשיו, בנקודה הזאת, אחשוורוש מבין שהמן חותר תחתיו, וזה, זה מפיל אותו. הדבר הזה, המבט הזה על התהליך במגילה, אני חושב שהוא גם חורז עוד כמה עניינים, אבל במהות, פה אנחנו רואים שפרשת הכסף, שבאמת מוצגת בתור אישה, והאמינה שהתבטלה פסוק אחר כך, היא משהו מאוד 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 יסודי. בכלל הכסף זה דבר מאוד יסודי במגילת אסתר. הביזה של עלם לבוז, או בביזה לא שלחו את ידם. אנחנו מתעסקים הרבה כבר מראש חודש אדר, בשקלים, מביאים שקלים, כמה התעסקות בסביב הדברים הממוניים האלה, בסביב פורים ומגילת אסתר. כל אחד והיחס שלו לכסף. אחשוורוש, הוא איבד את הכסף הזה, הוא רוצה את הכסף חזרה. אם בסוף התבטלה הגזרה הזאת, הוא יטיל מס על איי הים, על הארץ ואיי הים בסוף המגילה. הוא רצה את הכסף והוא יקבל את הכסף. מרדכי מלמד את עם ישראל בפרק ט', מי שיקרא שם למה מתנות לאביונים חסר, כי זה מה שעם ישראל עשה. עם ישראל עשה משתה ושמחה ויום טוב. זה מה שעם ישראל עושה. מלמד מרדכי היהודי את עם ישראל, לא, 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 לא. אצלנו היהודים אתה לא רק שמח עם המשפחה והחברים. אתה גם נותן את הכסף החוצה למעגלים יותר רחוקים, שאתה אולי בכלל לא מכיר, מתנות לאביונים, מרדכי, פסוק כ"ב שם בפרק ט', מרדכי מתקן להם ומוסיף להם את הדבר הזה. אנחנו לא לוקחים, אנחנו נותנים את הכסף למקום הנכון. המן, מה עם המן עם הכסף? יש איזה תוספות במגילה, כל פעם נחמד לחזור עכשיו לפני פורים על מסכת מגילה על האגטות, נכון? כל הדפים האלה. התוספותים במגילה זה כמו איזשהו פנינים שזרוקים לך בתוך הדף בכל מיני מקומות מוזרים שאתה לא רגיל למצוא את תוספות. אז אחד התוספותים האלה, בדף י' ג' עמוד ב', למטה שם מצד ימין, הוא כותב, הכסף נתון לך, גמטריה דה הכסף, עולה העץ. כן, גמטריה של עץ זה 160, כסף זה 160, ככה כותב תוספות. המן ביקש את הכסף וקיבל את העץ. אנחנו רואים שהעיסוק הזה סביב הכסף, כל אחד למקום שזה הביא אותו, הוא מאוד משמעותי. אנחנו מקדימים את השקלים שלנו לשקלים של המן, אנחנו מביאים בזה קורבנות ציבור, אנחנו שולחים את זה לבית המקדש, בית המקדש שכל הזמן נמצא פה באווירה במגילת אסתר, כל הזמן, שני המקומות היחידים שנקראים בירה בכל התנך, שושן הבירה והבירה אשר הכינותי לך, כמו שדוד אומר לשלמה, זה בית המקדש, אנחנו ניתן את הכסף שלנו לבית המקדש, אנחנו ניתן מתנות לאביונים, ניתן מחצית, זכר למחצית השקל, בשביל צדקה, בשביל בניין המקדש. אז פורים, כמו שהמהר"ל מרחיב באור חדש, זה צעד של בירור הגשמיות, באיזשהו בירור עליון, הדברים היפים והנכונים שיש בעולם הזה. ועם הצדדים האלה באמת, אנחנו נוכל, בעזרת השם, לזכות של היהודים תהיה אורה ושמחה וססון ועיקר. שיהיה פורים שמח לכולם.